האם הייתם מאמינים שמאבטח של מחסן הספרים פרץ למחסני החברה, גנב את כל העותקים של הספר החדש שהיה אמור לצאת, איים שיפיץ אותו, מכר אותו לאנשים ולבסוף פתח בקרב יריות עם חבורת שוטרים שהתחזו לעיתונאים? תאמינו או לא, זה באמת קרה. כל זה ועוד הרבה עובדות מעניינות בהמשך. שלום לכולם, קוראים לי נועם גולן וברוכים הבאים לפודקאסט החדש שלי, קוראים בין השורות. בפודקאסט אנחנו נצלול ונגלה כל מיני עובדות ופרטים מעניינים שלא ידועים ולא מוכרים על סדרת הספרים והסרטים שכולנו מכירים ואוהבים. והיום, בפרק הבחורה החגיגי שלנו, בחרתי להתחיל בסדרה קסומה ומופלאה ביותר, וגם אהובה עליי באופן אישי, הילד הממושקף והרזה, הארי פוטר. הארי פוטר היא סדרת ספרים וסרטים קסומה ומופלאה, מעניינת ומרתקת. אך מאחורי הסדרה המוכרת ומפורסמת, קיימות הרבה עובדות מאחורי הקלעים מרתקות ומעניינות לא פחות. עזרת כלכלן. בפינת אבשלום קור שלנו, כלכלן בעברית צחה, פירושה ספוילר. אז במילים יותר מקורות לרובנו, עזרת ספוילר. בפרק זה, כמו הרבה פרקים אחרים, מספר הרבה מאוד על הסדרה, העלילה והדמויות. ומי שלא קרא את סדרת הספרים, כדאי שיעצור עכשיו, יקרא את הספרים ובאמת כדאי לכם, אני מאוד ממליץ, ויחזור בחזרה לפרק שלנו. אז אתם מוכנים מאזינים יקרים? פתיח וישר מתחילים. עשר עובדות שלא ידעתם על הארי פוטר. עובדה מספר אחת. איך הארי פוטר נולד? כדי לענות על השאלה הזאת, אנחנו צריכים לחזור ל-1990. אנגליה. מנצ'סטר. ג'ואן רולינג, לימים ג'יי-קיי רולינג, היה לריב מאוד רציני עם ההורים שלה. היא נתקעה איתם קשר ועברה לגור עם החבר שלה בדירה במנצ'סטר. יום אחד, דינה סלאח ברכבת, הביטה לעולם בחוץ, ולפתע צץ רון בראשה. היא אומרת שרון בא אליה כמו מלאך. הכל היה מוכן, כל פריט ופריט. היא סיפרה שארי פוטר, דמבלדור, הרמיוני, רון, הרכבת, צריף 9 3/4, הכל בא אליה פשוט מוכן בראש. היא ישר ירדה מהרכבת וכמובן התחילה לכתוב את הסדרה המפורסמת. ג'קי רולינג באותה תקופה הייתה מאוד מאוד ענייה. ולכן היא כתבה, תאמינו או לא, את ארי פוטר הראשון על מפיות. כן, כן, על אלפי מפיות. היא כתבה את הפרקים הראשונים של הארי פוטר על שמועות מדברות על אלפי מפיות. תמנו כמה מפיות האלה שוות היום. הרבה הרבה מאוד כסף. לאחר שצ'ואן סיימה לכתוב את הספר הראשון, היא פנתה למספר רב של הוצאות וקיבלה הרבה מאוד דחיות. עד שהוצאת ספרים קטנה ולא מפורסמת באותה זמן בשם בלומסברי, הסכימה לקחת אותה תחת חסותה. היום היא אחד להוצאות הספרים המפורסמות והעשירות ביותר בעולם. כל ההוצאה לספרים הסכימו להמר עליה, אבל היו מודאגים מאוד משתי דברים. דבר ראשון, מפני אורכו המאוד ארוך של הספר, מעל 90,000 מילים. באותה תקופה ספרי ילדים היו יחסית מאוד קצרים, וזה היה נחשב משהו מאוד ארוך בשביל שנערים באמת יקראו אותו. עובדה שנייה, לצערי הרב לומר את זה, היא בת. הם פחדו, באותה תקופה לא הייתה מקובלת הרבה סופרות בנות. אז הם פחדו שספר מאוד לא יצליח, ולא בנים ולא נערים ירצו לקרוא אותו. אז הם החליטו לעשות לה שם בדוי, ג'יי-קיי רולינג. הם שינו את השם מג'ואן רולינג לג'יי-קיי רולינג, ולא הוסיפו תמונה של הסופרת כמו שהיה נהוג בכריכה. רק לאחר כמה שנים, שגידה שהסדרה הייתה מאוד מוצלחת ומפורסמת, היא חשפה את זהותה האמיתית. בוא נגיד, אני יותר אוהב את ג'יי-קיי רולינג. עובדה מספר 2. האם הארי פוטר באמת היה אמור להיות יתום? לאחר שג'קי רולינג כתבה כמה פרקים ראשונים של הארי פוטר הראשון, גאלו לה בשורה מאוד עצובה. אמא שלה נפטרה ממחלת הטרשת הנפוצה. ג'קי רולינג, שהייתה מאוד מדוקת ומבואסת, היא הטביעה את יגונה בסדרה הארי פוטר. הארי פוטר, בטיוטה המקורית, הוא אמור להיות ילד עם שתי הורים קוסמים עשירים ומצליחים, שתמיד עוזרים לו, והוא גדל בסביבה מאוד תומכת ומשפחה חמה. אבל ג'קי רולינג מאוד כעסה, אז היא פתאום הרגה את ההורים של הארי פוטר, והפכה אותו לילד אומלל שחי במשפחה רעה. עובדה מספר 3. האם אי פעם שמעתם על הספר הארי פוטר והאוביט? אני מאמין לכם אם לא שמעתם. בשביל העובדה אולי הכי הזויה ומוזרה בפודקאסט הזה, נצטרך לטוס לסין הרחוקה, לעיר הבירה שלה, בייג'ין. באותה תקופה בסין היו שתי ספרים הכי מצליחים. האוביט, ספר הפתקות ופנטזיה על דרקונים, מפלצות ואורקים, וכמובן הספר שהצליח בכל העולם, הארי פוטר. הוצאת ספרים קטנה חשבה את האמת רעיון גאוני. למה לא לשלב בין שתי הספרים הכי מצליחים וליצור מהם ספר אדיר אחד? והם בדיוק עשו ככה. הם המציאו את הארי פוטר והאוביט. והספר הזה עשה הצלחה מסחררת. הספר הזה היה כל כך מצליח שהוא התחיל למכור מיליוני עותקים. הרבה מבקרים התחילו לשבח אותו ואת עלילתו. ואם כבר מדברים על העלילה, העלילה מספרת על הארי פוטר וחבריו, אחרי שסיימו את שנות הלימודים בהוגוורטס, שהם מנסים להציל את הפלח מהאוביט ולהרוג את ממלכת האורקים. ברגע שג'יי-קיי רולינג שמע על הדבר הזה, היא ישר לקחה את הסוכן שלה וטסו בדחיפות לסין. לקח לה כמה ימים, אבל בסופו של דבר הצליחה לעצור את התפשטות הספר. מלבד התנצלות של הוצאת הספרים, לעולם לא הצליחו לגלות מי הכותב הגאוני של הספר, הארי פוטר והאוביט. אי אפשר למצוא כמובן את העותק בשום חנות או בשום אתר, אבל השמועות אומרות שבסין יש עדיין אלפי אנשים שמחזיקים את הספר בבעלותם. עובדה מספר 4, הלהקה הקנדית ובית המשפט. בספר הרביעי של הארי פוטר, הארי פוטר וגבי האש, מתקיים נשף חג המולד. בנשף חג המולד מופיעים להקה בשם The Weird Sister, או בתרגום על פי הספר העברי, אחיות הגורל. באותה תקופה שהאחים וורנר הפיקו את הסרט הרביעי של הארי פוטר, הייתה בקנדה להקה מאוד מצליחה שקראו להם The Wired Sisters. האחים וורנר באו אליהם בהצעה שיופיעו אצלם בסרט ולהשתמש בשמם, והציעו להם $5,000 קנדי בשביל זה. הלהקה לא רק שסירבה בתוקף, אלא ביקשה מבית המשפט לא להשתמש בשמם, לבקש מאחים וורנר שלא ישתמשו בשמם בסרט. הבקשה אושרה, ובסופו של דבר בסרט הופיעו להקה עם שם אחר. אבל הקטע המוזר בסיפור הוא שמיד לאחר שבית המשפט אישר את הבקשה, הגישה הלהקה הקנדית תביעה נוספת בלא פחות $40 מיליון קנדי, והפעם על אי השתתפות בסרט, למרות שמתחתחילה הם אלה שלא רצו להופיע בסרט. בית המשפט הקנדי דחה את הפגשה וטען שזה אחד התיקים הכי הזויים שאי פעם מתמודד איתו. הלהקה נאלצה לשלם את הוצאות בית המשפט ופיצויים לחברת האחים וורנר. עובדה מספר 5, המאבטח החמדן. בשנת 2005, אהרון למברט, עבריין צעיר שעבד בתור שומר מרכז להפצת ספרים בעיירת נורת'אמפשייר, הצליח לגנוב עותק של הספר השישי בסדרה, הארי פוטר והנסיך חצוי אדם. כמובן שבאותה תקופה עלילת הארי פוטר הייתה מאוד מפורסמת. לשם הבנה, 3 שנים לפני, בליל הוצאת הספר החמישי לאור, המתינו אלפי מעריצים מחוץ לחנויות בחצות הלילה כדי לרכוש את הספר החדש. ולכן, אהרון למברט חשב שפרסום הספר לפני הזמן יוכל להניב לו כסף רב. למברט פנה לעיתון הבריטי המפורסם סן והציע להם את העותק תמורת, שימו לב, 50,000 לירות סטרלינג, שזה קרוב ל-400,000 שקל. עיתון סן שיתפו פעולה עם המשטרה וביחד הם שלחו שוטר מחופש עיתונאי שתיעד את הפגישה. בסופה, כאשר הבין העבריין שהמזימה נחשפה ולמעשה הכתב הוא שוטר מחופש, הוא פתח ביריות על השוטר, אך כוח המשטרה מיד פרץ לדירה, עצר ותפס אותו, והוא נידון ל-4.5 שנות מאסר, שבהם יוכל להשלים את כל הסדרה של הארי פוטר ובפרט הספר השישי. עובדה מספר 6, מודל המשפחה. בעת כתיבת הספר הראשון, אבן החכמים, הייתה ג'קי רולינג אם חד-הורית לביתה, לאחר שבעלה עזב אותה. באותה תקופה באנגליה הייתה אפליה כלפי הורות חד-הורית, וטענו שהמודל הרגיל לכאורה הוא שני הורים, גבר, אישה וילד. על פי הניתוח של מבקרי ספרות רבים, ג'קי רולינג רצתה להוכיח שלא בהכרח משפחות חד-הוריות פחות טובות, ולכן כתבה את משפחת דרסלי, משפחה רגילה אמורה להיות. אבא מצליח, אמא קרת בית וילד טוב. אך בספר הם הוצגו תמיד באור שלילי, כמשפחה רעה, אנוכית, צבועה ואלימה. ולעומתם, סיריוס בלק, הסנדק של הארי, ששימש לו בתור תחליף אב, מוצג בתור גיבור הרואי, דמות להרצה ותמיד מוצג באור חיובי. יש לציין שניתוח והשערה הזאת לעולם לא הומתה על ידי ג'קי רולינג, ומדובר על גדר השערה בלבד. עובדה מספר 7, שיגונות גבי האש. בראיונות שהתקיימו עם ג'קי רולינג, היא סיפרה שהיו לה קשיים רבים בכתיבת הספר הרביעי. לדוגמה, בפרק 9, שארי נלחם נגד הדרקון, נכתבו 13 גרסאות שונות ומיוחדות, כל אחת עם קו עלילה שונה לגמרי. גם דמות חדשה נוספה במקור לסדרה, שהיא קרובת משפחה של רון ויזלי, ושמה הוא מפלדה. הדמות הופיעה מספר רב של פעמים בספר, ובסוף הוצא לגמרי מעלילה ומתה בין דפי הטיוטה. אפרופו מוות, גם רון ויזלי באחת הגרסאות שלשמחתנו לא אושרה והתקבלה, היה אמור להירצח על ידי אוכל המוות. כן כן, רון ויזלי היה אמור להירצח. אבל ג'קי רולינג התחרטה ברגע האחרון. מזל. אחר כך היינו מגלים בגרסה המקבילה שנבי לקח את הרמיוני לאישה. איכס. עובדה מספר 8. הבקתה באמצע היער. לאחר שהתעשרה והתפרסמה מספרה הראשונים של הסדרה, ג'קי רולינג מספרת בהרעון שנערך עימה על שגרת הכתיבה החדשה שלה, ששונה במקצת מבתי הקפה והפאבים, בהם היא כתבה את הספרים הראשונים. היא מספרת שכל בוקר היא קמה, ובשעה מאוד מוקדמת, היא מתחילה לצעוד לעבר היער הפרטי שלה, אשר סמוך לביתה שנמצא בצפון אנגליה. ובלב החורשה, עמוק עמוק בתוך היער החשוך, לאחר הליכה ארוכה מאוד, היא מגיעה לבקתת עץ קטנה וצפופה. היא מגיעה לבקתה, ולאורך כמעט כל היום, כן כן, כל היום, היא יושבת, יוצרת, ממציאה וכותבת שם את כל ספריה. בתוך הבקתה למעשה אין שום דבר. אין שום טלפון, מחשב או משהו שיגרה אותה או ישיח את דעתה. יש שם אך ורק בלבד קנקן של תה, טרמוס ואך מלא בעצים, למקרה שיהיה לקר. כך היא טוענת, היא יכולה לכתוב ברוגע ובשלווה, ובלי הפרעות מיותרות. בערב, היא יוצאת מהבקתה ומתחילה לצעוד בחזרה בתוך היער לעבר ביתה. וכך נגמר לו יום של סופרת מוכשרת. גם אני באופן אישי אוהב לכתוב, ואני כותב לפעמים סיפורים. ובוא נגיד, לא מזיק לי חורשה פרטית ליד הבית. אבל כרגע במצבים, אסתפק בקנקן תאיתאים. עובדה מספר 9. הארי פוטר במספרים. לאחר שסיפרנו הרבה עובדות מעניינות, הגיע הזמן לקצת מספרים. או ליתר דיוק, אם מדברים על הארי פוטר, הרבה מספרים. הרבה מאוד מספרים. אז אתם מוכנים מאזינים יקרים? מתחילים בעוד 3, 2, 1, מתחילים. הספר הראשון של הארי פוטר יצא ב-1992, והספר האחרון בסדרה יצא ב-2007. הארי פוטר תורגם לכ-75 שפות, בין לטינית, יוונית עתיקה וגלית סקוטית, השפה שמדברים בכפר של אסטריקס ובארץ אויבה מושבעים של רומא העתיקה. והסדרה אפילו תורגמה ליידיש והפכה ללהיט ענק, שלזה עוד נגיע בהמשך. ספרי הארי פוטר הרוויחו כמעל למיליארד דולר, וג'קי רולינג הרוויחה עוד 50 מיליון דולר מכל ספרי האחרים. להארי פוטר גם צאה סדרת סרטים מצליחה ביותר, שהרוויחה סך הכל כ-7 מיליארד דולר. הסרט הקצר ביותר, הארי פוטר ומסדר עוף החול, אורכו כ-138 דקות. והסרט הארוך ביותר, הארי פוטר וחדר הסודות, אורכו כ-152 דקות. מה שמאוד מפתיע, מפני שהסרט הקצר ביותר הוא הספר הארוך ביותר בסדרת הספרים, והסרט הארוך ביותר הוא הספר הקצר ביותר בסדרת הספרים, אז הם פשוט החליפו ביניהם. ועכשיו מעט עובדות על הארי פוטר עצמו. הארי פוטר למד כ-7 שנים באוגוורטס. הוא גר בדרך פרייבט מספר 4. הוא נולד ב-30 ליולי בשנת 1980, וכיום אמור להיות קרוב לגיל 40. הארי פוטר, איזה גבר. לחברו הטוב ביותר, רונלד ויזלי, יש 6 אחים, כאשר האחות הקטנה במשפחה קטנה ממנו בשנה, ואח הגדול ביותר במשפחה הגדול ממנו בקרוב ל-10 שנים. בענף הספורט שהארי פוטר משחק, קווידיץ' צריך לצבור כ-150 נקודות כדי לנצח את המשחק. ובנוגע לכסף של עולם הקוסמים וגם של הארי פוטר, הידעתם שניתן להכניס 500 קנוצים בגליון אחד? אני יודע, זה נשמע מוזר ולא אמין בעליל, אבל זאת האמת. מספר הכספת של הארי פוטר בגרינטונס, בנק הקוסמים והבנק הכי בטוח בעולם, הוא 473. אלבוס דמבלדור, מנהל בית ספר הוגוורטס לכישוב ולקוסמות, נרצח על ידי סנייפ, שהיה בגיל 116. מעניין איפה הוא שם את השיניים התותבות. ואם חשבתם שאלבוס דמבלדור מבוגר, חכו שתפגשו את ניקולס פלמל, האלכימאי שכיום בין יותר מ-350. אני מאוד הייתי רוצה לפגוש אותו. ושוב נחזור לסרטים. השחקן שגילם את הארי פוטר, דניאל רדיקליף, הרוויח בכל הסדרה קרוב ל-110 מיליון דולר, שזה כמעט 500 מיליון שקלים. לעומתו, אמה ווטסון ורופרט גרינט, השחקנים שגילמו את הרמיוני ורון, הרוויחו רק חצי מהכסף שהוענק לשחקן של הארי פוטר. ושוב כרגיל, הארי פוטר הוא הילד המיוחד. עם ההצלחה כמובן, להארי פוטר נפתחו כ5 פארקים ענקים ומלאי תקציב, שמוקדשים אך ורק לספרים. 2 באורלנדו, 1 ביפן, 1 בהוליווד ועוד 1 של האחים וורנר. בנוסף, להארי פוטר נפתחו כ7 אטרקציות ענק, שבכל אחד הושקעה עשרות מיליוני דולרים ומיליוני מבקרים באים מדי שנה. עלות הבנייה של הפארק באורלנדו נעמד על 200 מיליון דולר, רק הפארק באורלנדו ורק העלות בנייה. בנוסף לתחזוקה, מזון, ציוד, עובדים ועוד הרבה דברים, מדובר פה על כמעט מיליארד דולר. ושוב, רק הפארק הזה. יש עוד 4 פארקים שאחד מהם ביפן ואחד מהם בהוליווד. על לסיכום, כמו שאמרתי בהתחלה, הארי פוטר מורכב ממספרים. מהרבה מספרים. מהרבה מאוד מספרים. עובדה מספר 10, הארי פוטר אונדר פילפסר 2. אם זה נשמע לכם מוזר, זה מפני שרובכם וגם אני בהחלט לא דוברים יידיש. אז כמו שאמרתי מקודם, הארי פוטר תורגם למספר רב של שפות, תרגומים וגרסאות, בין גרסה, תאמינו או לא, של השפה היהודית העתיקה והחרדית, היידיש. הארי פוטר תורגם רק שנה שעברה ליידיש על ידי אהרון ויסנף, המתרגם האמריקאי. הספר הפך ללהיט מטורף והפך להצלחה מסחררת בעולם החרדי, שחלקם לא דוברים עברית. הספר נראה לאור לראשונה ביידיש והפך להצלחה גדולה ביותר, וכבר ב-48 השעות הראשונות שיצא לאור באינטרנט להזמנה מוקדמת, הוזמנו כל העותקים, שמדובר רק בכ-1,000 עותקים בלבד, אבל שנחשב כמות מאוד מכובדת במגזר, ועוד בתור ספר לא דתי או ספר של התורה, אלא בתור ספר הרפתקאות ופנטזיה שמכוון לנוער. אז כך, פשוט כך, הקונצם מאחר המפורסם מאגוורץ, שזה אומר בתרקום היידיש לעברית, הקוסם המפורסם מאוגוורץ, מצליח להגיע לכל מקום ולשמח כל ילד. ואני מדגיש בכל מקום. אפילו ביוונית ולטנית עדקה, ובגלית סקוטית, ואם אתם לא יודעים לדבר גלית סקוטית, אני מאוד מופתע ומוכזב ממכם. וכעת, ארצה לתרגם לכם כמה מילים וקטעים מפורסמים בספרים, ואיך שהם נשמעו בספר הראשון של הארי פוטר אונדר פילפסר 2, שזה אומר הארי פוטר ואבן החכמים. האם ידעתם שהארי פוטר דן קונצמאחר, זה למעשה אומר הארי פוטר הקוסם? כן כן, קונצמאחר זה אומר קוסם. כולנו היינו רוצים להיות קונצמאחרים טובים. האם אתם גם ידעתם שהארי פוטר הקוסם לומד בבית ספר אוגוורטס לכישוף ולקוסמות, או כמו שאומרים ביידיש, אגוורטס שולפון כישוף מחרי. ורק כדי להזכיר לכם, ילדים קטנים יודעים מדבר יידיש, והם יכולים לקרוא ולהגיד את זה בלי בעיה. וואו. כדי להגיע לאגוורטס טוב, אין לי מושמת שום מושג איך לומר את זה עוד פעם, צריך להשתמש בדר לוקומטו פונם אוגוורטס אקספרס, שזה אומר רכבת אוגוורטס אקספרס. איתם מגיעים לאוגוורטס. וואו, כדי לדבר יידיש צריך להיות סופר על, או במילים אחרות להיות חזק מאוד, כמו קוסם הרע ביותר ומרושע עלי אדמות, לארד ולדמורטון, שזה אומר הלורד וולדמורט. או, סוף סוף משהו יחסי דומה. בסייעתא דשמיא, שזה אומר דרך אגב ביידיש ברוך השם. וכעת, לסיום הפרק הראשון החגיגי שלנו, יש לי הפתעה מדהימה בשבילכם מאזינים יקרים. אני אשמח להנים את זמנכם היקר ולהקריא בפניכם קטע מהפרק הראשון בספר. אני אקריא בפניכם קטע קצר, בקטע שפרופסור מקונגל ומנהל דמבלדור מוצאים את הארי פוטר בעודו תינוק ומביאים אותו למשפחת דרסלי הנוראית. וכל זה במהדורה קולית, כמו ספר שמע. אז תתרחפו טוב ותיהנו, כי צפוי לכם קטע מענג ביותר. אנחנו מתחילים. הארי פוטר אונדר פילפסר שטיין, קפיטל איינד.
פרופסור מקונגלס, כולהות גציטרט ודזיהות אנגל בוין, און דאס איס ניט אלץ, זה זוגן אס אירהות פרובירט. Umbringen dem Vaters Sohn Harry, aber er kennt nicht. Sie sagen, als wenn er hat nicht gekannt hargenen Harry Potter, sehnen seine magnetische Keuchot etwas zerbrechen geworden. Also ist er verschwunden geworden.
אז מאזינים יקרים, אנחנו גמרנו את הפרק להיום. אני מקווה מאוד שנהניתם והיה לכם כיף, ואני רוצה להגיד לכם תודה רבה מעומק לב שהאזנתם והקשבתם לי. אני גם רוצה לומר תודה רבה באופן אישי לעורך ולבמאי שלי זיו גולן הפקות, ותודה רבה למתרגמת שעזרה לי ביידיש והקריאה לי את הקטע האחרון, וגם סבתא שלי, סבתא נחמה. ונון ב', רציתי להגיד לכם משהו חשוב ביותר בנוגע לעובדה הראשונה. לאחרונה, רק לאחר הקלטה, נודע לי שהעובדה לא נכונה במלואה. מדובר על העובדה שג'קי רולינג כתבה את כל הספר הראשון על המפיות. לאחרונה ראיתי מספר מקורות שטוענים כדבר לא נכון במלואו, אם כי גם ראיתי מקורות שמאמתים את הדבר. אך היא באמת כתבה את הספר בעוני רב ובבתי קפה. אז לסיכום, תודה רבה שהקשבתם לי, וניפגש בפרק הבא. להתראות.